טוב. זאת השם, ששור יהיה לרפואת כל הפצועים, נחלת כל השבויים, נשמעת כל חיילים, זאת השם. אולי שלמה ברחמים. מה זה?
לחבות פלאפונים.
טוב, בעזרת השם, היום נלמד סוגיה... מה, רפואה? רפואה שלמה ל... רח הנולד. בן אלישבע, בעזרת השם. רפואה שלמה במהרה. טוב, היום נלמד סוגיה... מה, רפואה? נועם בן הרחל, בעזרת השם, רפואה שלמה, בעזרת השם. טוב, זו סוגיה מאוד חשובה בעבודת השם הכללית. ובפרט בתקופה הזאת, תאמת, כאילו, התלבטתי השבוע על מה כזה נדבר, ואז כאילו באותו ערב שהתחלתי להכין את השיעור, אז לצערי כאילו שמעתי שהיה איזה חייל שהתחתן לו מזמן, והוא נפל וזה, אז ככה היה איזה כבדות כזאת, אז אמרתי, טוב, צריך תמיד לחזק את המנועים של אין ייאוש בעולם כלל, שזה לא סתם משפט, אלא צריך באמת לחיות את זה, כאילו, אדם יגיד לך, אנחנו כבר שנתיים במלחמה, ויש שבויים, ויש הרוגים, ועל פי הטבע, כאילו, לך תרפא עכשיו את כל השברים האלה. אז הדבר הזה תמיד צריך חיזוק, בפרט בדורן. להראות שהכל אפשרי והכל נכון, אז אנחנו נבנה את השיעור... נכון, זה המקום, נכון, אנחנו נראה את זה, נכון? היום נחלק את זה, את השיעור, לשלושה חלקים. חלק אחד, נראה מקורות שאין ייאוש בפועל, שרואים שאין ייאוש בכל התחומי החיים. שתיים, איך אדם יודע אם הוא נמצא במקום הגבוה הזה באמונה, שהוא באמת חי את זה שאין ייאוש, ואיך עובדים על זה, למה באמת אין ייאוש? כן? יש בדיחה מפורסמת שפעם אחת היה מישהו בוכה. אז ראה אותו איזה ברסלב אחד. אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לי, יש יצרות, יש איזה. אמר לו, מה, אתה לא יודע, רבי נחמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. הוא אומר, גם ייאוש אין, המשיך לבכות. כאילו, אין כלום. אז ברור שצריך להבין את העניין העמוק הזה, למה, על מה, למה אין ייאוש, ואיך זה עובד. אז בואו נתחיל, אני התחלתי עם שיחה של הרב חרלאפ, להבין למה זה כל כך חשוב, בפרט לדורות שלנו. אז תראו איזה פלא. זה שכתוב משיחה שהרב חרלאפ, אחד מהתלמידים המובהקים שהרב קוק אמר לפני שנים. אני קורא בהתחלה. סתם, כל המהלך שנראה היום, הכל זה מיוסד על איזה פסקה של רב צדוק, בצדקת הצדיק, שפתחתי אותה יותר. טוב, אומר הרב חרלאפ, בסוף הימים, בשעה שעשית רעך מרגישה כקיצה קרב, וכי יום השם בא בוער כתנור שילעת את כל הרשעים, ויודעת שכל זה בא על ידי גילוי האמונה, מחזירת הכל לראשית ההתחוללות. נבקת היא על קיומה, ופורסת ענני צבון ורוח דיכאון על הכל. כמובן, הכל כאן מבוסס על ספרי סוד, על הרב חרלאפ כותב את זה בלשון פשוטה, אומר שבקץ הימים של מה שדורות שלנו, כן, לפני ביאת הגואל, אז עשית רעך, כל כוחות הטומאה, יודעים שיבוא המשיח הם ייעלמו, כמו שהגמרא בסוכה אומרת, שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, השחת את יצר הרע. אומר הרב חרלאפ, אז היא נלחמת על הקיום שלה, כי יודעת שזה לא הכל, לא כלום. והיא מוציאה את כל החצים שלה. עכשיו, הרבה גדולי חסידות כבר דיברו על זה. שמרו לתלמידים שלהם, תדעו לכם, עכשיו עוד רגוע. לפני ביאת משיח, יהיה תומה ברמה מטורפת. יהיה תומה ברמה מאוד קשה. ואדם יגיד לך, וואי, איך יוצאים מזה? וזה בדיוק הפוך. והביאו לזה הרבה משלים. וכמו משל, חלק אמרו, זה כמו פרקוס אחרי המוות. שאתה רואה שהבהמה דופק את הרגליים, ונראה כאילו יש שם מלא חיים. אז זה בכלל פרקוסים שלפני גסיסה, או שהנר הוא מרקד לפני שהוא נכבה. אותו דבר, אל תיבעל, עשית רעך עכשיו מוצא את כל הכוחות שלה, וזה לא כוחות באמת, זה לחץ שלפני המיטה. אומר הרב חרלאפ, מה החצים הכי גדולים שלה? היא צבון. כי היא יודעת שברגע יש שמחה, שמחה מולידה אמונה, אמונה משיח. אז מה היא עושה? יש איזה רשות כזאת, סוג של כביכול, לעשית רעך, לפרוס, ענניה, היא צבון על הכל. ורואים שאחד הניסיונות הכי קשים בדור שלנו זה עצבות, כן? אז בואו אני ממשיך. ומה היא מרוויחה מהעצבות הדותי? והיא מרוויחה בזה שמתעוררים פקפוקים ויסוסים. העצבות מולידה לאדם ספקות ואמונה. ועל ידי זה נעלמת האמונה ופעולת כל צבאות קודש. ומכיוון שרק השמחה דוחה את כל היסוסים והפקפוקים למיניהם, ורק אם מוודאת, משום ודאי, את הכל, יודעת עשית רך ראשים לא תפרוס ענני צבון, אז ממילא תגלה השמחה בעוז השם וחדוות קודשו, את עוד תפארת האמונה, אבל ידעתי תתבטא לי לגמרי מן הארץ. לכן ראשית דרכה להחזיק ולהכניס עצבות ודיכאון בכל העולם. א' ב' של העץ הרע זה קודם כל להכניס עצבות ודיכאון. כי אם אין לה את זה, זהו, ניצחת. כי אתה תהיה שמח, בשמחה פשוטה, אדם יש לו בהירות, יש לך בהירות בדת, יש לך אמונה. על עץ הרע מאוד עובד, גם בצורה הפרטית וגם בצורה הכללית, להביא לך עצבות. אחד הוא יתפוס אותה בפרנסה, אחד בזוגיות, אחד במצב הכללי. היא הורה לכל הכיוונים, העיקר שתהיה עצוב. אוקיי? וזהו עניין התעוררות המלחמות בסוף הימין. הוא אומר, למה יש מלחמות לפני ביאת משיח? כבר חזל גילו לנו שלפני ביאת משיח, התחלת דגאולה מלחמות. מלחמות נמי התחלת דגאולה, גמר במגילה. למה התחלת דגאולה זה מלחמות? הוא אומר, כי על ידי מלחמה, יש הרבה פעמים בצורה טבעית, הרבה עצבות. זה כל המטרה של הסית רחה, שיהיה מלחמות בקץ הימים. וזהו עניין התעוררות המלחמות בסוף הימים, כמובן שיש בזה הרבה בחינות, כי אנחנו מוצאים הרבה כוחות שלנו לפועל, על זה גם הרבה מתח, הרבה מתח. שבזה יורד הכל מן הסדר, ובאין סדר אין נחת ושלוות רוח. במלחמה אין סדר, אין יישוב הדת, אנשים הולכים למילואים, חוזרים, דברים נופלים, מלא בלגן. לאדם יש בלגן בראש, אין לו יישוב הדת, קשה יותר להיות ביישוב הדת. אין יישוב הדת, יותר קשה להחזיק בחשבון של אמונה. יש לך בלבול המוחים. זה כל המטרה של מלחמה, אומר. זה הניסיון של המלחמה. במלחמה יש הרבה דברים גבוהים, אבל היצע הרע רוצה שתיפול הבלבול שיש במלחמה. לכן הוא אומר הפוך על הפוך. ואולם דווקא בשביל זה, עלינו להתאמץ ביותר להתלבש בשמחה ובטוב לבב, למרות כל הצרות העינויים והיגונות. כדי להימצא אז ברוח ודאות, לדחות בזה את כל הפקפוקים והיסוסים והספקות, וממילא מנגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. אומר הרב חרלאפ הפוך על הפוך. בזמן מלחמה אתה הכי צריך להילחם על יישוב הדת והשמחה שלך. אתה צריך להיות בוודאות בגאולה. איך אתה לא רואה מה קורה? אני רואה מה קורה. ודאות. כמה שיהיה יותר ודאות בזמן המלחמה, אתה יותר מנצח מהר את המלחמה. כל היצר הרע רוצה שתיפול הבלבול הזה. והבלבול הזה יביא אותך לחוסר יישוב הדעת, ואז אתה מרגיש שסוף העולם קרב, זהו, תיפול העצבות. אתה צריך לעשות עבודה בדיוק הפוכה. לכן, בפרט בדור שלנו, בפרט במצב שאנחנו נמצאים, העניין הזה שאין יאוש בעולם כלל, והוודאות הזאת, זה מאוד חשוב. זה מצד אחד בגלל המצב שלנו. סיבה שנייה למה זה כזה חשוב, אני קורא את אוהב ישראל. מקור ראשון. אוהב ישראל אומר, תיבת אמונה יש לה שני פירושים. פעם הבאנו אותו מזמן, נהיה לי בפורים. הוא אומר שהמילה אמונה יש לזה כמה פירושים. אחד משון, להאמין למישהו, כן? מה שאנחנו קוראים אמונה. כפשוטו, האמנת הדבר שבוודאי יהיה כך. עוד יש לומר, הוא אומר פירוש שני, מה זה אמונה? מלשון, והיא אומנת הדסה, היא אסתר. כתוב שמרדכי אימץ את אסתר, זה נקרא להיות אומן, נכון? משפחת אומנה כזאת. הוא אומר, אמונה זה לאמץ, למה? והוא לשון המשכה וגידול, כי באמונה יש כוח זה, שעל ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא. חידוש שני, הוא אומר אמונה זה לא רק שאתה מאמין במשהו, אז טוב אני מאמין בו, אלא שאתה מאמין במשהו אתה עוזר לו לגדול. אתה נהיה אומן שלו. שאתה מאמין נגיד בילד, אתה מגדל אותו באותו זמן. זה היום גם מחקרים אומרים לזה, כן, אבל כתוב בחזל. אתה תגיד לילד שלך, אתה חזק, הוא יצא חזק. אתה תגיד לו, אתה חלש, הוא יצא חלש. למה? כי אמונה זה לא רק אני מאמין בך, זה משהו מופשט, אלא זה ממש מגדל את אותו דבר, והיא אומנת הדסה. היינו, על ידי שהוא מאמין בהשם יתברך, הוא בוטח בו באמונה שלמה על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלמות. כשאדם מאמין במשהו, הוא מושך אותו אליו. לכן כשאדם מאמין בגאולה, אז הוא גם מושך את הגאולה. לכן הדבר הזה מאוד חשוב, תמיד שיהיה לנו בדעת, כי זה פועל במציאות בצורה מאוד חיה. והבאתי כאן, יש ראש כזה פילי, פעם הרב אלי סדן אמר את זה מעצמו, ואז הראיתי לו את הראש הזה, מאוד שמח. ראש על התורה, הוא כותב ככה. כתוב שכל הרשעים של עם ישראל מתו במכת חושך, נכון? כתוב וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, חמישית, שזה סוגיה בפני עצמה, כאילו איך אנחנו שמחים בליל הסדר, אם רק 20% ניצלו, כן? זה סיפור קשוח היה במצרים. אבל כתוב שארבע חמישיות מתו במכת חושך. שואל הראש על התורה, הגדולי הראשונים, רגע, איך דתן ואבירם עשו למשה את כל הצרות במדבר, הם לא מתו במכת חושך? היו גם רשעים. הוא אומר דבר מפחיד. אומר הראש, יש לי שואל. מה שכתוב שמתו כל הרשעים בתוך שלושת ימי אפלה, ודתן ואבירם לא מתו, והיו רשעים גמורים. אומר הראש, יש לומר, אף על פי שהיו רשעים, לא נתיישו מהגאולה. מפחיד. היו רשעים, אבל האמינו. אמרו, הם רשעים. אמרו, אנחנו נצא מכאן. יש השם, ואנחנו יוצאים מכאן. מי שמאמין בגאולה, הוא מאמין בזה, הוא מושך את זה אליו. אין מה לעשות. הוא מושך את זה אליו, הוא נגאל. אז זה דבר מאוד פילי. כי הם האמינו. הם האמינו. לא האמינו, התייאשו מהגאולה, ככה יוצא כאן. ערב רב זה מבחינה אחרת נראה, הם רצו לעלות ומשה גייר אותם וזה. כאן היה רשעים בעם ישראל שלא זכו, על רשעים שהאמינו זכו, זה פלא גדול הדבר הזה. כן, אז רואים את כל זה שאדם צריך כל פעם, בפרט אמרנו בדור שלנו ובזמן שלנו, להחזיק את העניין של האמונה כל פעם, גם זה מושך את הגאולה, וגם זה עיקר הניסיון, הייתה רוצה שניפול לעצמות, ואנחנו צריכים להגביר שמחה וודאות. עכשיו, אדם יגיד לך, טוב, הכל יפה ונחמד, על הוודאות שלך, מאיפה אתה תולה אותה? אדם יגיד לך, בטוח ננצח, מי אמר לך? עכשיו, זה פלא לראות את זה שבאמת, הדבר הזה, עוד מה אנחנו נראה, זה ממש ב-DNA של עם ישראל, העניין הזה שאין ייאוש בעולם כלל. נכון, רבי עקיבא מפורש. נכון. וזה מדהים שזה... נכון. וזה מדהים שזה תבוע בנו, אבל נגיד, גם היום תלך ברחוב, נראה לי אף אחד לא חושב שנפסיד במלחמה. השאלה מתי ננצח, ווואי, זה בסה שאנחנו לא מנצחים יותר מהר. אבל יש איזה ודאות כזאת. והעבודה שלנו זה לחזק את הוודאות.
עכשיו, לא עכשיו.
בדיוק. אז בואו נראה, לפני שנראה איך מתאפיין אדם שחי את העניין הזה שאין ייאוש, ולמה באמת אין ייאוש, יותר קודם כל נראה מקורות שבפועל אין ייאוש בעולם כלל. אז נתחיל באין ייאוש בצורה גשמית, על הדברים הגשמיים של החיים. אדם אין לו פרנסה, או הוא חס ושלום חולי, אז למה שהעניין הזה, בואו נראה איזה סיפור מפורסם, אומרת הגמרא בברכות דף יוד. יפה מאוד. בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ואומר אליו, כה אמר אדוני, צבאות צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. כתוב שישעיה הנביא בא לבקר את חזקיה, שהיה חולה מאוד גדול, ואמר לו, צב לביתך, תכתוב צבאה, כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, לכאורה זה כפילות, אם אתה מת, ברור שאתה לא תחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה?
בעולם הזה.
יפה מאוד. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. וברור שזה צועק דורשני. חזקיה המלך, כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. התורה של דורו של חזקיה הייתה פילית, תינוק ותינוקת ידעו הלכות תומה וטהרה. אמר לו, מהי כולי? אמר לו, מה זה כל הדבר הזה שאין לי חלק לעולם הבא? אמר לו, משום זה לא עסקת בפריה ורבייה, לא רצה להתחתן. בכוונה, הוא אמר, אני לא מתחתן בהגדרה. אמר לי, אתה יודע למה אמרתי זה? משום דחי זה לי ברוח הקודש, דווקא מיני, בנים זה לא מעלו, אני ראיתי ברוח הקודש שיוולד לי ילדים רשעים, אמרתי, אם אני אביא ילדים לעולם, שיחיסו דבורה, לא מתחתן. אמר לי, בעד הקו שדרחמן על המלאך, למה אתה נכנס לסתרים של בורא עולם? יש לך מצווה להתחתן, תחתן, לאל גומר עליי, אתה תעשה את 100% השתדלות שלך, התוצאות זה לא בידיים שלך. מהי דמיפק דת, היא באה לך למעבד, מה שהציבו אותך אתה צריך לעשות, ומה דניחה דקמי קוץ הבריך אולי, והשם יעשה מה שהוא רואה לנכון. אמר לי, אני מקבל על עצמי, חזר בתשובה באותו רגע בדיוק, אמר לו, אשתה תביא לי עכשיו את הבת שלך, אולי הזכות שלי ושלך, תעמוד לי שהגזרה הזאת תתבטל. אמר לי, כבר נגזרה לך גזרה, אומר לו, כבר אי אפשר לתקן, ונגזר לך שאתה עומד למות, ואתה לא יכול להתחתן עכשיו, אי אפשר לשנות את זה, כבר נגזרה גזרה. טוב, ברגע זה אמר לי, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. אמר לו, אני מבקש ממך תגמור את הנבואה, כמו שכתוב ברמב"ם, שנביא אסור לו לכבוש את נבואתו. אז אומר לו, תגמור את הנבואה, צא החוצה. כך מקובלני מבית אבי אבא, כך מקובלני מבית דוד המלך אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. וכמו שמביאים שם מפרשים, שבאמת התפילה שלו, הגמרא אומרת, התפילה שלו נענתה, הוא חי עוד 15 שנה וכו' וכו'. רואים מכאן, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, וכמו שאמרו בעלי המוסר, שממש הם פירטו את הגמרא הזאת, זה לא שאתה עכשיו הולך ברחוב, אין לך לאן לברוח ומישהו מתקרב אליך עם סכין. זה כבר הסכין על הצוואר, רק צריך לעשות ככה, אומר לך, אל תיאש, מה אל תיאש, זה עניין של חצי מאייה. לא, אין ייאוש בעולם כלל, זה כפשוט, אומרת הגמרא. זה רואים בעניינים גשמיים. עכשיו בוא נעבור, איפה רואים שאין ייאוש, גם בעניין של חזרה בתשובה, ששם היצר עובד הרבה 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 על האדם לייאש אותו, עד כדי כך שהרב קוק אומר, שהרבה אנשים לא חוזרים בתשובה, לא כי הם לא יכולים לעשות תשובה, ולא כי הם לא רוצים, כי הם לא מאמינים בתשובה. הוא אומר כבר, אני גמור. והיצר עובד על זה הרבה. על זה חז"ל מאוד העריכו, וכמו שהזכרת, זה המקור של רבי נחמן המפורסם. אני קורא ליקוטי מוהר"ן עין ח'. אומר רבי נחמן, והכלל, כי אסור לייאש עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אף על פי כן גם בעת פשיטותו, צריך להחזיק עצמו ביראת השם, ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. על ידי איש פשוט הגדול, היינו הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם וכולי. אני ממשיך, ואפילו מישהו חס ושלום במדרגה התחתונה לגמרי חס ושלום רחמנא ליצלן. אפילו אם הוא מונח בשעות תחתיות רחמנא ליצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו, שלא יגיד זהו, עבדה תקוותי. ויקיים בעצמו מבטן שאול שיבעתי, ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה, על ידי הצדיק הנ"ל. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואז הוא מספר כאן שהרבי נחמן שהוא אמר את המשפט הזה, הוא משך מאוד את התיבות האלו, הוא אמר זה באיטיות כזה, אין ייאוש בעולם כלל, ואמרה מכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור עליו, ואיך שהוא, אפילו אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך, ואפילו ישפשוט וכו'. מה אומר רבי נחמן? כל עוד יש לך הלב שלך פועם בחזה, יש לך אופן לחזור בתשובה.
אבל איך עושים
את זה? מה, תשובה?
לא, איך לא מתיירשים? כמו הבן שלך אומר, אני מפחד, אתה אולי מפחד.
נכון, טוב מאוד.
אני מתייאש, אל תפתיע.
צודק מאוד.
לא, צריך כלים מעשיים.
צודק מאוד. בגדה אמרתי, המבנה הראשון, בגדה אמרתי, בנית את השיעור, בתך עכשיו נהיה מקורות של למה לא מתייאשים. נקודה, לא מתייאשים. אחרי זה נראה איך עושים את זה, נכון. כי כמו שאתה אומר, זה הדוגמה של הפה לועץ. הפה לועץ אומר שהוא מדבר על ביטחון. אומר, אתה בא למי שאתה תגיד לו, אל תפחד. אומר לך, אני מפחד. אומר, אל תפחד. מה זה עוזר? זה משחק מילים. כאילו, אומר לך, אני רוצה לא לפחד, אני לא מצליח. אז גם כאן בוא נראה איך לא מתייאשים, נכון. כרגע נראה מקורות, דבר ראשון שאין ייאוש. אחרי זה נראה איך מיישמים את זה. אותו דבר, על גבי התשובה, אני מביא את התורת אמת, בואו תראו את התורת אמת למטה. עוד שמעתי מאדוני ומורי, הרב שיחיה על דעית במסכת חגיגה. אם אתם זוכרים, נראה לי, כבר ראינו את הגמרא הזאת שבוע שעבר, על אחר, שדיברנו על רשב"י, נכון, חוץ מאחר, כתוב שרבי אלישע בן אבויה, הוא נכנס לפרדס, נכנסו למקומות מאוד עליונים, וכתוב שכביכול יצא לתרבות רע. ואז כתוב שאחרי שהוא יצא לתרבות רע, למה הוא יצא לתרבות רע? כי הוא שמע בת קול, רבי מאיר, התלמיד שלו, אמר לו, תחזור בתשובה. אמר לו, ושמעתי בת קול שאומרת, שוב בנים שובבים, חוץ מהאחר. אז הוא אומר, אני שמעתי. וכל פעם הוא אמר לו, תחזור בתשובה, ואומר לו, ושמעתי שאין לי סיכוי. נכון, נכון, כביכול, כן. ירושלמי אומר שלפני פטירתו עשה תשובה. אבל כל המפרשים צועקים, מה זה הבת קול הזאת? הרי הירושלמי כותב, אין עד אחד דבר העומד בפני התשובה. אז איך באמת יצא בת קול כזאת שאמרה, שוב בנים שובבים חוץ מהאחר? אז תורת אמת מסביר.
כמו שאין שומעים הלכה על בת קול.
מעניין, יפה. אבל נראה, אומר התורת אמת. עוד שמעתי הרב שיחיה על דעית במסכת חגיגה, שיצאה בת קול ואמרה, שוב בנים שובבים חוץ מהאחר. ולכאורה הוא תמוע, דעלו, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ואפילו על עבירה חמורה מועיל תשובה. כמו שקיבל השם יתברך תשובת מנשה המלך, שהיה בן של חזקיה, כן? שהוא עשה הרבה עבירות, בסוף הוא חזר בתשובה, וכתוב שהוא זכה להיות בהיכל של בעלי תשובה בשמיים. ומה, הוא הרג אנשים, והוא עבד עבודה זרה. שהכיס את בורו בכמה תועבות, אפילו אחי קיבל השם תשובתו. אז איך הבת קול אמרה לאחר שהוא לא יכול לחזור בתשובה? הוא אומר כאן מהלך חידושי גדול. אך יש לומר, זה באמת אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא היה מקבל תשובתו אם היה שב לפניו יתברך. דחלילה לומר כן. אך זה באמת, אחר חטא בכמה דברים אשר אין מספיקים בידו לעשות תשובה משורת הדין. רצוני לומר, זה באמת על כל עבירה שאדם עובר, אז הקדוש ברוך הוא רחמן גדול על האדם, ושולח לו הרהורי תשובה בליבו של אדם כדי לעוררו שיעשה תשובה וישוב לשורשו. כמו שכתוב, ותאמר שובו בני אדם. והקדוש ברוך הוא פותח להם שערי תשובה. אבל בעבירות החמורות, כמו אכתה ואשוב, או עבר עבירה ושנה בה, או מחתית הרבים וכדומה, אז אינו ראוי האדם שהקדוש ברוך הוא יחזר אחריו ויבקש ממנו שיחזור בתשובה, ואין מעוררים אותו מלמעלה. כלומר, הכל עבירה, הקדוש ברוך הוא שואל לך איתותי תשובה, הוא זורק לך משפט, פתאום אתה קם הבוקר תופס אותך זה משהו, פתאום אדם אומר לך הרגשתי חוסר שלמות בחיים, זה אירועי תשובה שהקדוש ברוך הוא שולח לך לחזור בתשובה. על עבירות חמורות, אכתה ואשוב, שזה חריף, או מחטיאה הרבים, כתוב אין מספיקים, מה זה אין מספיקים ידעו לעשות תשובה? לא שאין תשובה, לא עוזרים לך. בגלל שזה עבירה כזאת חמורה, אתה צריך לעשות את הצד הראשון לבד.
השם ככה
כן
חזר בתשובה, היה
חוטא ומחטיא
הרבים.
מי? מנשה. נכון, אז הוא היה צריך לעורר את עצמו. כמו שהגמרא אומרת שם, שם אותו בתוך סיר של ברזל, צעק לכל עבודה זרה, שהוא צעק לבורא, לא היה צריך לעשות את זה, אנחנו לא מוררים אותו. הניסיון של עבירות חמורות, אתה צריך לעשות את הכל לבד. לא יהיה לך סייעתא דשמיא כזאת שתעורר אותך לזה. רק האדם צריך מעצמו לשים מליבו ולהתוודות לפניו יתברך. ואז מאחמים עליו ומקבלים את תשובתו. אז צריך להיות מעצמו בלי שום סיוע מן השמיים. וזה מה שאמרו חז"ל, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא כתוב אין מקבלים את תשובתו. לקחת לשון הספקה, היינו סיוע, לא מסייעים לו. אין לו הספקה, אין לו עזרה. ובזה יש לומר, כוונת הבת קול שיחיד שוב ובנים שובבים חוץ מאחר. והנה באמת הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים ומתהווה מאוד לבלתי ידח ממנו נידח, ממנו נשמע יקרה כי נשמת אחר, שהיה גדול בתורה ובחוכמה, אך כיוון שהדין נותן שלא לסייע ולא לעורר אותו, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? אמר, אני ארמוז לו את זה בצורה עקיפית, עקיפית, עקיפית. על זה עשה הקדוש ברוך הוא וסיבב דרך אחרת כדי שיבין אחר, שהקדוש ברוך הוא חפץ שיתעורר אליה שוב בתשובה, אסור לו לסייע לו ישירות, כדי עבירות חמורות. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני אעשה לו דרך עקיפה. שוב בונים שובבים חוץ ממך. מה הכוונה? אתה רואה שהוא פנה אליך. הוא מביא דוגמה לזה, בוא נראה. אך שאינו יכול לומר לו בפירוש שיחזור בתשובה מחמת שיחיס את הבורא כל העולמי במכוון, ואין הדין נותן להספיק לו תשובה. על זה נתן לו השם יתברך מקום שיבין בדרך רמז שזה הכרוז של שובו בנים חוץ מאחר, כדי שיתעורר בזה הכרוז לעשות תשובה. מה הדוגמה שלו? כמו שמצינו בעניין העגל, מה כתוב? השם אמר למשה, ואתה עניך לי ואיחר אפי בהם. רש"י אומר בשם חז"ל, מה זה אתה עניך לי? אומרת הגמרא בברכות, הוא אמר זה משה, עניך לי, כמו הגמרא אומרת משל, ששחרר לי את החולצה. מה זה, מה הכוונה? הוא בעצם אמר לו, אתה תופס אותי. כלומר, רמז לו, יש לך כוח לתפוס אותי. שהוא אומר לו, שחרר אותי, זה אומר, אתה תופס אותי. אז תמשיך להתפלל, יש לך כוח לתפוס אותי את הגזרה. אותו דבר, שוב בנים שווים חוץ מאחר, אתה רואה שפנו אליך, זה אומר, לך, אתה לא יכול לחזור בתשובה, זה אומר שאתה צריך להילחם על זה. הוא רצה כאילו לעורר אותו.
זה סיכון קצת.
כן, אבל לא, בגלל זה שדעתה עברה חמורה, זה הייתה הסיכון, נכון? והביא רש"י דה בפירוש החומש פרשת והתחנה, מלמד שפתח לו השם מטבח פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שמתפלל עליהם לא יחלל בני ישראל. כמו כן רמז לו השם מטבח בזה הבת קול שהכריז חוץ מאחר, כדי שבלבבו יבין כוונת השם ושב ורפא לו. הוא היה גם חכם גדול, אז הקדוש ברוך הוא רמז. אבל באמת גדולה תשובה, שאין שום דבר חוצץ בפניו, והכל נמתק בתשובה. זאת אומרת, תורת אמת, גם מקומות שאתה רואה שכתוב חוץ מה, חוץ מה, אין כזה דבר חוץ מה, תמיד יש תשובה. יכול להיות שיש עבירות שלא יהיה לך סיוע, אבל אין דבר שעומד בפני התשובה, אין ייאוש בעולם כלל, גם בעולם הרוחני. אומר רבי לא זוכר. אחד מגדולי החסידות, נהיה לי תלמידה בעל שם טוב. אבל אני לא זוכר מי זה.
יש סיפור על אחד שביום כיפור...
אולי תורת המת מקוז נמצא,
לא יודע. נכנס קצר וסנדלים, עובר ליד בית הכנסת. הוא יודע שהוא יהודי. הוא אמר, נו, אני נכנס. הוא עומד שם 5 דקות, כמובן כולם משתקלים עליו. מה עושה הפושע ישראל הזה פה? והרב קורא לגבי ואומר לו, בוא, רגע אליי. תגיד ליהודי הזה שיבוא לשבת לידי. אז אמרה שאף אחד לא נותן לו לשבת, כולם הכל לידי, הוא סידר לו כיסא. הרב אמר אחר כך לגבי, גם תעלה אותו שלישי ביום כיפור. אבל הוא לא צם, הוא לא... אמרתי לך, כשהוא עלה לתורה, הוא נתן 250,000 שקל. 250,000 שקל. כשהוא ירד וזה, חשבו כולם שהוא אמר, סתם מספר, ואתה יודע, ושכח מזה. ביום ראשון הוא חזר, הוא מבוא את הרב, והוא נותן לרב את ה-250, לא, אתה לא נותן לגבי, נותן 250, ואמר, אבל אני רוצה קצת ללמוד, הכניס אותו לישיבה, עזב את כל העסקים, ונהיה יהודי, ירא
שמיים. פילי פלאות.
זה מייסר, סיפור אמיתי.
כן, כן, וואו. נשמע של יהודי. וואו.
אני לא יודע אם זה...
מדהים.
היהודי הזה זה אני.
היום הוא ראש כולל בבני ברק, כן.
תורת אמת חיבר אותו אברהם יהושע בן שמואל מאבטה.
תורת אמת מאבטה, יפה. צדיק מאבטה. יפה מאוד. כן, אז יש גם כזה ביטוי חסידי שאומר, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. אז אומרים כאילו, הקדוש ברוך הוא, אתה מקשיב להכל, כל בת קול שתצא מהשמיים, חוץ מצא, חוץ מה, אין לך תשובה. טוב. אז ראינו שאין ייאוש בעולם כלל, גם בדברים גשמיים, ראינו אפילו חרב חדה מונחת הצוואר של אדם, אל יתייאש מהרחמים, גם בחזרה בתשובה, אומר רבי נחמן, אומר התורת אמת, אין כזה דבר, אין תשובה. כמובן, לכתחילה ברור שאדם לא יגיד הכתב האסוף, כן, זה לא שייך, כמו שראינו, זה גם ניסיון קשה. אבל אם אדם נפל, תמיד צריך לדעת שהוא יכול לעלות על דרך המלך. עכשיו נראה מקורות שאין ייאוש גם בהתחלות חדשות. אדם יגיד לך, טוב, אני רוצה להתקרב, אני כבר מבוגר, כבר אין לי זמן, אין לי... תירוצים מתירוצים שונים. אז הבאתי כאן קצת דוגמאות, יש שם מנהלים מלא בגדולי ישראל, שהם התחילו את החיים הרוחניים שלהם בצורה מאוד, הקו פתיחה שלהם היה מאחורה, ואף על פי כן הם התעקשו והגיעו למקומות גבוהים. אני קורא מקור 6, הפיקד רבי אליעזר, מפורסם. הסיפור על רבי אליעזר בן הורקנוס, נכון? אז בוא נראה את זה. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס, היו לאביו חורשים, אבא שלו היה לו הרבה שטחים, היה איש מאוד עשיר. והיו חורשים על גבי המענה, והוא היה חורש בתרשים, אחים שלו היו חורשים במקום אחד, הוא היה חורש במקום אחר. ישב לו והיה בוכה, אמר לו אבי, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה אולי שאתה חורש במקום כזה קשה? אז אני אחליף איתך עם האחים שלך. נתנו לחוש במקום השני. עוד פעם, ישב על גבי המענה והוא היה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? שמה מצטער אתה שאתה חורש כאן עכשיו? אמר לו, לאו. אז אמר לו, טוב, למה אתה בוכה? אמר לו, שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, ולא בן 28 שנים אתה, ואתה מבקש ללמוד תורה? אתה כבר בן 28, שחרר. קח לך אישה, תוליד לך בנים, אתה מוליך לבית הספר, כן? שהבן שלך יצא מתחכם, והבן שלך יגיד את זה גם לבן שלו, בסוף יצא איזה מישהו. אבל אתה כבר מבוגר, שהבן שלך יצא, אתה לא תצא. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום, שבועיים לא אכל כלום, מתוך צער. עד שנגלה אליו אליהו זיכרונו לברכה, ואמר לו, בן אורקינוס, למה אתה בוכה? אמר לו, לפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. עמד והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי, ישב לו והיה בוכה, אמר לו, לפני מה אתה בוכה? אמר לו, לפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא יגיד לו, לא אמר לו שהוא הבן של המיליארדר הכי גדול שם. אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו, לא. אמר לו, עמוד ועל מדרכה שלושתן, עד שבסוף הוא נהיה מגדולי ישראל. אלו רואים, הוא התחיל בגיל 28 ללמוד ברכת המזון. לאן הוא חשב שהוא יגיע? לא היה אכפת לו. הוא אומר, זה האמת, אין יאוש. אני עכשיו, הקדוש ברוך הוא פתח לי פתח, אני נכנס אליו.
הדרך,
בדיוק. החשיבות של להיכנס לדרך, ולא ליפול ליאושים האלה של מתי, כמה, איך וזה. זה כל זה עצת היצר. טוב מאוד, יפה. מקור 7, רבי עקיבא המפורסם, אני קורא. והווה מתאבק באפר רגליהם, עבוד הרבי נתן. והווה מתאבק באפר רגליהם, זה רבי עקיבא, שביקש ללמוד תורה. הלך וישב על באר אחת בלוד, וראה חוליית הבור חקוקה. אמר, מי חקק את החוליה הזו? אמרו לו, החבל, אמר להם, ויכול הוא? אמרו לו, אין מפני שהוא תדיר עליה. אמרו לו, ולכך אתה תמה, מים שחקו אבנים, שנאמר אבנים שחקו מים. אמר, וכי ליבי קשה מהאבן, אלך ואלמד פרשה אחת מן התורה. מה עכשיו, מה יצא ממך? אתה בן 40, אתה הולך ללמוד פרשה אחת מהתורה? כן. רואים שהם לא התייאשו, הם לא נכנסו למקומות האלה של הייאוש הזה. מה אכפת לי בן שאני בן 40? אני עכשיו, יש כאן אמת, אני הולך לאמת. הלך לו לבית הספר והתחיל קורא בלוח, הוא ובנו, הוא לומד ביחד עם הבן שלו. למד מקרא ותרגום, מדרש, הלכות ואגדות, שיחין ומשלים, הכל למד. היה רבי שמעון בן מנסיה, אומר, מה זה, לא יודע מה זה, שתבוא אותה להסתת שהיה יושב בצד הר, אמרו לו, מה אתה עושה כאן? אמר להם, מבקש אני להוקרו. אמרו לו, ויכול אתה? אמר להם, אין. כאילו הוא היה שם איזה הר ענק, אמר לו, אני הולך לעקור את הר הזה, אמר לו, איך תעקור את הר הזה, הוא ענק. אמר לו, תראה שאני יכול, מה יעשה? התחיל מסתת אבנים קטנים, התחיל כל יום להוריד קצת אבנים לאט לאט. הוא משליחה לירדן, אבן אחת גדולה, נתן תחתי הציפורון של ברזל, והשליחה לירדן, האחרת גדולה ממנה, נתן תחתי הציפורון של ברזל, והשליחה לירדן. אמר ירדן, יהיה לך, אין זה מקומך שנאמר בחלמיש וכו' וכו'. רואים כאן שהעניין הזה של הטיפה אחרי טיפה, לזרוק אבן, אבן לירדן, בסוף כל ההר נעקר. אותו דבר רבי עקיבא לראה את זה, אמר אני כל יום עומד הלכה אחת, בסוף אני אגיע לגדולות, וזה מה שהוא זכה. העניין הזה שרואים שהם לא התייאשו להתחיל התחלות חדשות רוחניות, מגיל, לא משנה איזה גיל. משל למען דבר דומה, יפה מאוד. יש גם סיפור נראה שהרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין סיפר, נראה לי אם אני לא טועה, שהיה יהודי בן 80, שלא למד תורה כל החיים שלו בערך. יום אחד הוא שמע על החשיבות של הדף היומי, והדף היומי וזה הדף היומי, אמר יאללה אני מתחיל. הוא לא אמר אתה מתחיל, אמר אני מתחיל. סיים פעמיים תשס עד שהוא נפטר. פעמיים תשס. הוא אומר כאילו אדם שמתחיל משהו לא צריך לקחת את החשבונות האלה של הזה. יש אמת, כל העניין של הייאושים, אתה שומע קול של ייאוש, יש שתדע, עד כאן דברי יצר הרע. ככה זה.
שמעתי הקלטה אתמול של הרב ברוך אוזנבלום ביום
שלישי,
נתן שיעור על 10 הרוגי המלכות. אנחנו יודעים שעשרה הרוגי המלכות הם כנגד 10 אחים. לא היו 10 אחים, היו 9 אחים והם לקחו את הקדוש
ברוך הוא. רבי עקיבא, יצא נשמתו באחד.
אחד מהאחים הוא כנגד אחד מ10 הרוגי המלכות. רבי עקיבא הוא כנגד
שכינה. נכון. לכן יצא נשמתו באחד. נכון. כן. יפה, רואים שהאמונה, אין יאוש בעולם כלל, ראינו גם בדברים גשמיים, גם בחזרה בתשובה וגם בהתחלות חדשות רוחניות. עכשיו נראה שאין יאוש בעולם כלל, זה מושרש לנו ב-DNA. איפה רואים את זה? כתוב בפרשת בראשית ככה, בספר בראשית. ויום יושב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, החבל אותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור אף אומנם מלד ואני זקנתי, יפלא מה אדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. רואים חזל שאברהם ושרה, שאברהם הוא האבא הראשון שלנו, הוא היה בן 100, אשתו בת 90, והכל מורכב. כבר אין ארוך כנשים, חזל אומרים שבכלל לא היה, היו עקרים אברהם ושרה, היו עקרים. והוא אומר לה, ילד לך בן. שואלים המפרשים, עוד לכם ילד, הרב צדוק אומר, למה האבא הראשון שלנו צריך להיות עקר, בן 100, ואשתו עקרה בת 90, ומשם יוולד עם ישראל? כי באים להגיד לך, מההתחלה נולדנו בחוסר של יאושקי. לא היה שום סיכויים על פי הטבע, שיוולד לאברהם ושרה בן. והנה אופה נולד. באים להגיד לך, ה-DNA של עם ישראל זה ה-DNA שלו. אין כזה דבר יאוש. הכל נגד השכל, וזה לא מפתיע בכלל. כלומר, אתה נולדת נגד הרציונל. כל הלידה של עם ישראל בהתחלה הייתה נגד כל החוקים. וזה מאז הוטבע בנו בטבע שאין כזה דבר יאוש. חייב אחד המונח את הצבאו של אדם, אז מה? אני נולדתי, שאבא שלי היה עקר בכלל. הדבר הזה בא להשריש בנו שהעם ישראל הוא מנהיג את הטבע. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח להיות מעל הטבע ולא מתחתיו.
זה בפרט ובכלל, במיקרו ובמקרו.
נכון. אותו דבר, תראו איך זה קשור לדור שלנו, ואני מנסה להריץ כדי שנספיק את מה ששאלנו. אומרת הגמרא בסנהדרין, צדיק זין. אין בן דוד בא... עד שירבו המוסורות, דבר אחר עד שיתמעטו התלמידים, דבר אחר עד שתכלה פירוטם מן הכיס, דבר אחר עד שיתייאשו מהגאולה. מתי המשיח יבוא? יש הרבה סימנים שכידוע כבר החפץ חיים לפני 100 שנה כתב וזה צועק, רואים את זה, כל הסימנים כבר הגיעו, אז אנחנו בדור של גאולה עמוק 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 בפנים. על אחד הסימנים, עד שיתייאשו מהגאולה, שזה פלא, חוץ מזה שיש מצווה בכל יום מחכה לו שיבוא, וזה אחד הסימנים לגאולה, שיתייאשו מהגאולה, שנאמר ואפס עצוב ועזוב, כביכול אין סומך ועוזר לישראל. קלו כל הקיצים, בדיוק. למה, איך זה עובד ככה? הרי אמרנו אין יאוש בעולם כלל, או מתניר. אבל רואים מכאן זה פלא, דווקא מתי שיגידו, וואי, יש יאוש, דווקא שם יגלו שאין יאוש, ופתאום תבוא הגאולה. טוב, אז עכשיו עוד מעט אנחנו נראה איך מגיעים ליאוש. אז ראינו בינתיים רק מקורות שאין כזה מקום ליאוש. גם שמתייאשים פתאום מגיעה הגאולה. אין מקום ליאוש, לא בצורה גשמית, לא חזרה בתשובה, לא בהתחלות חדשות, בשום דבר אין יאוש. עכשיו נדבר איך נראה בן אדם שחי את האין יאוש, ואז איך מגיעים לזה. בואו נראה. המאפיינים של האין יאוש, אז בואו נראה ככה. אני קורא מקור 10. תנו רבנן, ארבעה צריכים חיזוק. יש ארבעה דברים שצריכים חיזוק, רש"י מסביר שם, יש הרבה דברים אחרים שצריכים חיזוק. אלא הכוונה שהם צריכים חיזוק תמידי ובכל כוחו, אומר רש"י. תמידי ובכל כוחו. זה לא כאילו אתה מלדת את הבטריה, אתה עכשיו רץ ככה כל החיים. לא, כל פעם צריך לתחזק את זה. תורה, כל פעם אדם צריך להתחזק בתורה ובעסק התורה ובחשיבות של התורה ובכל כוחו, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. דרך ארץ זה אומנות, רש"י אומר. כל אומן צריך לחזק שרירים, גם אדם שעובד בעבודה שהכי כיפית לו, יש יום עשה ליום בעשה, לא כל יום בא לו ללכת לעבודה, צריך כל פעם להתחזק מחדש בדבר הזה. כן, תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. אז זה ארבעה דברים שצריכים חיזוק תמידי. עכשיו אני מדלג לאות ב', אומר רבי נחמן בקורתי מוהר"ן, אמונה זה בחינת תפילה, מבחינת והיא ידיו אמונה עד בוא השמש. רואים שתפילה ואמונה זה היינו הך, זה אותו דבר. ואומרים, הגמרא אמרה שארבעה דברים צריכים חיזוק, אם אחד מהם זה תפילה. רבי נחמן אומר, תפילה זה אמונה, מה אתה עושה בתפילה? הרבה אמונה יש שם. לכן אחד מהדברים שצריכים חיזוק תמידי ובכל כוחו זה האמונה. העין יאוש הזה והאמונה צריכה חיזוק תמידי. איך מתבטא העניין הזה שאתה באמת חי שם, שאתה לא מתייאש? אז אנחנו נראה שתי דברים. דבר ראשון, אני קורא תריד סולובייצ'יק, עוד ג' ארבעה צריכים חיזוק ואלו הן תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. כתב רש"י, להתחזק ולא תמשוך ידך אלא חזור וקווה. הגמרא אומרת, מאיפה לומדים שתפילה, שראינו שזה גם אותו דבר אמונה, אומר רבי נחמן, צריכה חיזוק תמידי. הגמרא לומדת את זה והפסוק, קווה אל השם חזק לימד סיבך וקווה אל השם. כלומר, קווה אל השם, לא נהנת, חזק לימד סיבך, תחזק את הלב ועוד פעם קווה אל השם. כן, רש"י אומר, והתחזק ולא תמשוך ידך אלא חזור וקווה. צריכים חזוק שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. מה זה אומר להתחזק? אומר הרב סולובייצ'יק, כלומר שצריך האדם לחזור ולעשות את הדבר עוד ועוד ולא להתייאש ממנו, משום שלבסוף יעלה ויצליח בכל הדברים האלה. הוא אומר, איך מתאפיין אצלך על זה שאתה חי שאין יאוש? שאתה עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה ראש בקיר. אתה לא מבטא על עצמך עד שאתה לא תלמד תורה, עד שאתה לא תתפלל, עד שלא תדגיע לדברים הרוחניים שאתה רוצה, אתה ממשיך. כמו שהגאון מווילנה אמר, העקשן יצליח. עקשנות על דברים גשמיים זה שטות, על דברים רוחניים זה פתח א' ב'. אומר הרב סולובייצ'יק, איפה מתאפיין אצלך האמונה והביטחון בהשם? אחד מהדברים זה קווה אל השם, ואתה עושה עוד פעם חזק אמיץ מבך וקבל השם, וקבל השם. וכל דבר, אדם רוצה ילדים, הוא מתפלל על זה עוד פעם, ועל זיווג עוד פעם, ועל כל דבר בעבודת השם שלו, הוא עקשן על זה. והוא יסוד להצליח בלימוד, בתפילה, במעשים טובים ובדרך ארץ. אתה רוצה להצליח בארבעתם, תחזור עוד פעם. פתחת העסק, לא הלך, תפתח עוד פעם. ועוד פעם תפתח את העסק. אומרת הגמרא, אתה בסוף העסק שלך יצליח. אותו דבר, מעשים טובים, תפילה ולימוד תורה. דענו להיות מתמיד, ולחזור על העניינים האלה שוב ושוב בלי הגבלות, ולבסוף ההצלחה תבוא. ועכשיו, על פי זה הוא מבאר בצורה מאוד יפה.
למה לא ציטטת את ביאליק, המתמיד?
לא מכיר שמה. על פי זה תראו, הוא מבאר בצורה מאוד יפה כמה מנהגים שיש בעם ישראל, הוא מביא שזה השורש שלהם. תראו איזה יופי. אחד, נראה דמעה איתם הוא שנהגו שבשעה שמסיימים מסכת, ישר נוהגים להתחיל את המסכת הבאה, נכון? לא לעמוד על הפרק. למה לא? אומר בגלל הטעם הזה, שמסיימים מסכת, להתחיל תכף בלימוד המסכת שאחריה. ואותה השבת שמסיימים ספר בראשית, ששם מתחילים לקרוא ספר שמות במנחה. ושמחת תורה, כשמסיימים קריאת כל התורה, נוהגים להתחיל ישר בראשית. והטעם, שבשעת סיום מתחילים עוד פעם מחדש, הוא כדי להתחזק בלימוד תורה, שהגמרא אומרת, תמיד תתחזק, עוד פעם. מנהג שני שהוא רוצה להביא לזה סימוכים, השולחן ערוך, סימן קוף למתת, כתב, הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת הברכה, בעץ חיים. וכתב על זה הרמה, וסמכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ. ומזה נהגו לומר למסיים לקרוא את התורה בכל פעם, חזק וברוך, כן? או ישר כוח לאשכנזים, כן? מה המקור של זה? כתוב, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, חזק ואמץ. הקדוש ברוך הוא יזק את יהושע. וביאור אגב בחודשי הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל, שמנהג זה לומר חזק, נזכר כבר במסכת סופרים, ויסודו בגמרא דידני, דברי תורה צריכים חיזוק. אומר למה? אומר אותו דבר, מהמקור שלנו. ארבעה צריכים חיזוק, אחד מהם דברי תורה. לכן אדם עולה לתורה, אתה אומר לו, חזק וברוך, תמשיך להתחזק. מקור, מנהג שלישי, ומה הייתה מנה מנהגו בהרבה קהילות, לשיר את הפיוט אדון עולם, בסוף תפילת מוסף ושבת ויום טוב לתפילת שחרית. מתחילה באמירת אדון עולם, לאחר שמסיימים את התפילה, האם תשימו לב, זה לא רק בגלל הקצב, הוא אומר כאן יש את המנהג עמוק, שמסיימים את אדון עולם, אז חוזרים פעמיים על הבית האחרון. אומרים עוד פעם אדון עולם, לאחר שמסיימים את התפילה, אומרים עוד פעם אדון עולם. כלומר, אתה אומר אדון עולם בתחילת התפילה, כן? אומרים עוד פעם אדון עולם, להראות כי אנו מוכנים כבר לחזור ולהתפלל מתחילת התפילה עוד הפעם, משום לתפילה צריכה חיזוק, כמו שאומר רש"י, קווה וחזור וקווה. וכן המנהג שאומרים ברוך הוא בסוף התפילה, נרדו גם כן מאותו טעם, זה תפילה צריכה חילוק, ולכן אומרים עוד פעם ברוך הוא. אז הוא אומר שזה שאומרים עוד פעם ברוך הוא ועוד פעם אדון עולם, הוא אומר כל המקורות האלה, למה תפילה צריכה חיזוק, תורה צריכה חיזוק. רואים מכאן שאחד מהמאפיינים של אדם שהוא חי את העניין הזה של אין ייאוש, זה זה שהוא לא מפחד להתאמץ ולהתמיד על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. ניסה ללמוד עם חברותה, לא הלך לו, ינסה עם חברותה אחרת. הוא לא אומר, טוב, לא הלך, הלך. הוא יעשה עוד פעם, הוא ילך לשיעור הזה, וילך לשיעור הזה, עד שהוא יצליח לגדול בתורה. אותו דבר בתפילה, ואותו דבר עם מעשים טובים, ואותו דבר בדרך ארץ. וראינו שתפילה, חלק מזה אומר רבי נחמן, זה אמונה. אז אדם צריך לדעת שכל דבר שנוגע את האמונה שלו, הוא צריך ללחם על האמונה שלו עוד פעם ועוד פעם.
יש על התפילה,
כן? נכון. טוב, זו סוגיה גדולה של תפילה. השאלה גם איך תפילה בכלל פועלת. האם תפילה פועלת, אני אגיד את זה בצורה קיצונית חס ושלום, כן, ברור שזה לא ככה, שאתה צריך לנדנד כביכול לבורא, עד שהתפללת מלא תפילות, טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא חופר לי, יאללה, נביא לו את השפע, שזה ממש משהו אלילי קצת, כלומר, הראשונים מקשים את זה בלשון של הראשונים, מה אתה אומר כשהקדוש ברוך הוא משתנה, יש בו שינוי, כלומר, עד עכשיו הוא רצה א', הרי הקדוש ברוך הוא יודע יותר ממני מה טוב לי, אז הוא רצה א', ועכשיו אני משכנע אותו לעשות ב', אתה אומר שיש שינוי באלוקות, ברור שזה לא ככה. אלא הרב קוק, אני אגיד זה ממש בקצרה, אולי נעביר על זה אולי שבוע הבא אפילו שיעור, איך פועלת תפילה ולמה נגיד תפילה לא נהנית. אבל הרב קוק אומר, תפילה פועלת לא בזה שאתה מנדנד לבורא, אלא מה? תפילה, יש כאן פעולה ממשית שאתה משתנה. תפילה זה עבודת הרצון. אשפוך את נפשי לפני השם, נפש זה רצון, כן?
אם אתה אומר פתאום הכתובת, אומר הצלב הכתוב, אז התפילה עולה. כשאתה אומר בסוף התפילה גם כן את התורת, אז התפילה יורדת,
אני נהנה,
יורדת
לעשות
מה
שאתה. כן, לא, אני אומר בקריאה, אבל מה זה המושג תפילה? אומר הרב קוק שבתפילה מה אתה עושה בעצם? כל ה-18 חז"ל הכניסו לנו ברכות, שזה הרצונות הפנימיים של הנשמה שלנו. עכשיו ביום יום אני רוצה פלאפל, רוצה קורסון, פתאום אני בא ל-18, אני רוצה שאני, אני מגלה שבכלל אני רוצה את ירושלים יותר. אז בעצם התפילה, מה אתה עושה? אתה עושה עבודת הרצון. ואז ממילא אתה נהיה כלי ראוי לברכה. אני אסביר את זה במילים אחרות. כמובן שיש בזה הרבה בחינות, אני אומר את זה ממש בכלליות. כלומר, מהשמיים רוצים להשפיע עליך שפע. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. אלא מה? לפעמים לאדם אין כלי להכיל את האור הזה. בתפילה מה אתה עושה? וכאילו כמו יש כאן פרוג'קטור של אור, אתה בתפילה זז לכיוון האור. למה? כי כשאתה מתפלל, אתה עושה עבודה על עצמך. הרצון שלך מזדקך, אתה מדבר עם השם, אז כל העולם הרוחני שלך עולה, ממילא אתה נהיה כלי ראוי לברכה, ואז ממילא גזרה משתנה, זה ממילא, זה לא שיש שינוי בבורא. זה כמו שהרמב״ם כותב, שאדם עושה תשובה מה קורה, איך המחלה פתאום נעלמת, כי המחלה נגזרה על רובן, עכשיו זה לא אותו רובן. הרובן השתנה, אותו דבר בתפילה. האדם נגזר שלא אין לו פרנסה, הוא מתפלל, פתאום הזיכוך של הרצונות שלו עולה, יש לו כלי יותר ראוי, רוחני, להכיל את השפע הזה, ממילא זה רובן אחר. ככה עובדת תפילה. אז זה תפילה בכללי. תפילה זה הרבה עבודה של עבודת הרצון. עכשיו, למה תפילות לא נענות? זה אי אפשר לענות את זה בשלוש דקות. אולי שבוע הבא נדבר על זה. רואים שצדיקים מתפללו שנים, ולאן התפילות האלה הולכות, אז אולי באמת נדבר על העניין של התפילה, זה מאוד חשוב.
אם זה לא נענה, יש בנק תפילות, זה לא הולך
לך. כן, אבל השאלה באמת למה כאילו זה פועל ככה טוב... אולי נדבר על זה שבוע הבא באמת, אפילו שלא סיימנו. טוב, שתי דקות אולי לפחות נסיים את זה. אז אמרנו, איך מתאפיין העניין הזה שאדם חי שאין ירוש? אחד, הוא מתמיד על הדברים שלו. בפרט הראינו הדברים מוכנים. תורה, תפילה, עמידות, דרך ארץ, ומעשים טובים, הוא עושה זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי הוא יודע שאין ירוש בעולם כלל, ובסוף הוא יגיע לזה. דבר שני, איך מתאפיין העניין הזה שאין ירוש? אני קורא חובת הלבבות, מפורסם, שער הביטחון. אך מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון לו בעניין, אשר יבטח עליו, כפי יכולתו ודעתו במה שמפיק טובתו. אבל העיקר אשר בעבורו יהיה הביטחון מן הבוטח, ואם ייפקד לא ימצא הביטחון, ושיהיה ליבו בטוח במי שיבטח בו, שיקיים מה שאמר ויעשה מה שערב, יחשוב עליו הטוב במה שלא יתנה לו, ולא ערב לעשותו, שיעשה הוא נדבה וחסד. אומר חובת הלבבות, מהמאפיינים של בעל הביטחון זה שלוות נפש הבוטח. ושהוא יודע שהקדוש ברוך הוא, או מישהו בטח בו, כן, כאן הוא מתכוון כמובן לבורא, הוא אוהב אותו הרבה יותר טוב, והוא רוצה בטובתו הרבה יותר ממה שהוא רוצה לעצמו. אתה חושב שהיא מתאימה לך, אומרת הגמרא, אל תפלל למישהי ספציפית. אתה לא יודע מה מתאים לך. אתה חושב שזה מתאים לך. תפלל שהשם יעשה הטוב בעיניו, כי הוא יודע הרבה יותר טוב ממך, והוא רוצה שיהיה לך יותר טוב, הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב. המאפיינים של אדם חי שאין ייאוש, חלק מהמאפיינים, אומר חובת הלבבות, זה תבדוק אם אתה שלב. לא שלב כהבנק שלך, יש לו חשבון נפוח. שלב כי אתה יודע שיש בורא לעולם. כלומר, אתה פועל במציאות, אתה עושה השתדלות, אבל הכל, יש איזה נחת בראש. כי אתה יודע שיש מנהיג לבירה. אני צריך לעשות השתדלות, ויש לי כוח לשנות דברים, כי אתה שבוכל נתן לי את הזכות הזאת לשנות דברים. אבל הכל מתוך שלווה. טוב, הרב הגיע, אני לא רוצה להתזכב, אז החלק השלישי, אולי נעשה שבוע הבא. אז אנחנו נעשה סיכום מה ראינו. ראינו את העניין הזה שבדור האחרון יש מלחמות, הרב חלפ אומר, למה? צריך לעלות במלחמה למקומות גבוהים, על עץ הר רוצה להפיל אותנו לחוסר יישוב הדת, שזה מוליד עצבות, וזה מרחיק אותם מהאמונה שמביאה את הגאולה. ולכן אמרנו שהאמונה זה דבר שמושך את הדבר, וזה מאוד חשוב בפרט הדורות האחרונים. ראינו מקורות שאין ייאוש בעולם כלל בצורה גשמית, ואין ייאוש גם בצורה גשמית, גם לגבי חזרה בתשובה, גם לגבי התחלות חדשות, גם לגבי שאיפות רוחניות, חלומות שאדם רוצה, אין כזה דבר להתייאש בדברים האלה. ראינו שזה מושרש בנו בטבע. שהאבא שלנו הראשון, אברהם אבינו, אנחנו נולדנו מתוך חוסר ייאוש כביכול, שלא היה על פי הטבע אפשרות לילדים, ומתוך זה נולדנו, כי עם ישראל לא מוגבל להגבלות הטבע. ראינו שהמאפיינים שאדם שחי שאין ייאוש, זה שהוא מתמיד על הדברים, והוא לא נבהל, שזה תקופה, יש קושי, איך הרב צבי יהודה היה אומר, צריך עצבים של ברזל לפעמים. אז יש לו עצבים של ברזל, והוא ממשיך, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם, וראינו שיש לו גם איזו שלווה פנימית. יכול להיות שיש לו קשיים, אבל יש לו איזו שלווה בתת מודע שהוא יודע שבסוף לא חשוב מה יהיה, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לחוף מבטחים. יש עולם הבא, יש מנהיג לבירה ולמציאות, והדרך הולכת לשם, וכמובן בתוך הבחירה החופשית אני גם שותף עם אל. על זה הכיוון הכללי. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך.